תפילה, שבת, דברים כגון אלה, ונזכרים 24 פעמים. זאת אומרת שהגמרא בשיטה הזאת תופסת שרננה זה שם כללי של פנייה, של דיבורים. מה במושג אחר נגזר, וגם הגמרא משתמשת בו, וגם בימינו אנו משתמשים בו, ואתם גם משתמשתם בו היום, דווקא היום, יום חמישי. מושג רננה,
ארנים.
ארנים. מה זה? אז אמרנו לשיר שלו, ארנים. מה שם נוסף, או פועל נוסף נגזר מזה?
שיר.
לא,
לרנן.
לרנן.
לרנן. זה כתוב פה. לרנן. מה?
להרדים. להרדים.
מה זה להרדים?
לבטל.
זה הכל... זה נגזר ישר מרינת עמך. לרנן.
רוח.
עוד פעם?
רוח ושמחה.
נו.
עכשיו להיות מרננים אחריו.
מרננים אחריו. מה זה מרננים בדיוק לגידים? לא רוצים להגיד בדיוק. מרננים אחריו שאת הקצף הוא השיג בצורה לא קשירה. מרנן זה בדרך כלל שם שלילי לא לטובה, לרנן אחריו. זה דבר לא כל כך ברור, לא כל כך מושג, לא דבר מפורש, אבל מרננים אחריו. איך זה בבקשה שייך ליום חמישי?
אני מבריאה.
אז מה? אז מה? עוד
שעדיין כל החיות.
חיות של חיות. זה לא כל הצייה.
יפה.
האדם, עדיין אין אדם שמדבר.
לרנן זה לא לדבר בחיתוך הדיבור. זה לא, אתה מחפש ברנין או אינסון.
מה אשכנז אני כמו שנמצא?
לא, הוא לא כתב. אם היה כותב על זה, היה לנו מערכה יסוד ברפסודת. אני חושב ברסיסי לילה, אני אבד בסימן ממחה, בסימן שלם, רשם וטוב. פעם היה כדאי ללמוד את זה. על שירים של יום, שירי יום. למה ביום ראשון ככה, למה ביום ראשון? אז זה הביתה במסרת ראש שנה. אבל זה דבר בעמקות גדולה מאוד, למה ביום ראשון מוזר? ושם הוא אומר, אני אגיד את זה במילים שלנו, לרנן זה להשמיע קולות. למעשה, מה היה העולם עד יום חמישי?
שקט.
מילה קולנועית. עולם הדממה, עולם הדממה, בבריאה כולה לא שקט. היו קולות עמומים, לא ברורים, זה אנחנו יודעים מבינים אחרים. מה היה עד יום רביעי בערב? מה היה בבריאה?
עצים.
מאורות. היו מאורות, מאורות ברכי השמיים. שאמר, על כל חמה המנסר בעולם, יש בחזה, שמשמעו, זאת אומרת, הריתם של הבריאה, הוא משמיע קול, אלא שלא שומע אותו. זאת אומרת, שמש וירח שפועלים וממלאים את תפקידם, הם משמיעים קולות, אלא הם קולות שצריכים להיות בעלי אוזן מיוחדת בשביל לקלוט אותם. אבל תיאורטית, עם טייפ אי אפשר לקלוט. זה קולות, והיום אתה כתוב שאי אפשר היום לשמוע מפני גלגל חמה מנסר בעולם. אז אתה רואה שביהיה מקום שיש קולות, אבל כנראה זה באוקטבות כל כך מיוחדות שהאוזן שלנו לא יכולה לקלוט. לעומת זאת, מה קרה ביום חמישי? ביום חמישי העולם התמנה קולות, בעלי חיים. שעגה של אריה, נעמה של דום, גאייה של פרה. זאת אומרת, הבריאה שנבראה ביום חמישי הביאה קולות לעולם.
אז היה גאי, גאי נגיד של הים, היה גאי.
אתה צודק, זה קשור לניסוי נהרות קולם, אתה צודק. אז זאת אומרת, המשורר רואה בהדיעה של הים כן השנעת קולות, אבל זה ודאי קולות לא, לא רצוניים, לא, 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 לא,
לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, שם הוא מביא את הקולות של העופות, התנינים והדגים. תנינים ודגים לא משמיעים קולות כאלה יותר מגלים.
אבל הם קולות רצוניים.
אתה אומר, אנחנו צריכים שם לבדוק איך זה. איך הוא מייחס לבעלי חיים במים את הקולות. אז מסתום יצא לפרש כמו שאנחנו מפרשים על גרמי השמיים, שעצם מיוחד.
העובדה אבל זה משמיעים קולות, הרי לפייתה זה משמיעים קולות.
מי אמר? אני לא שמיע. אני לא שמיע.
יש שם קולות, אבל אתה רוצה לחולות הן, יש קולות.
מאיפה אתה יודע?
אם אתה גם יודע.
אני לא יודע מה לדעת, אני אספר לי.
יש קולות, אפשר, יש תדרים מסוימים שנמצאים מאוד, אתה יכול לקלוט קולות סביבי דנים.
לא יודע, בסדר.
יש שם משמעים.
דולפינים,
דולפינים נמצא בעלי חיים כפתדים כאלה, אז אי אפשר
לדעת. אפילו מחקים מאוד מאוד גדולים.
אתה אומר?
המשמעים קולות הם מחקים מאוד מאוד גדולים. אבל אם הטייפ של הרץ לא נמצא, זה הטייפ של הרץ לא
נמצא. אם אנחנו מדברים על קולות של הסדירות בטבע, זה על
מה? קולות
קולות אקוסטיים.
כן.
אוקיי, זה לא ידע. על כל פנים, הוא אומר שבמכשירים מסוימים אפשר לקלוט את זה. אני פירשתי לעצמי גלגל חמה מנסר בעולם, שזה קולות בעצם הריתם של הבריאה, זה גם כן קול, אבל זה קול במושגים אחרים. אתה אומר ש... קולות של בעלי חיים מימיים, הם גם כן משמיעים ניחה.
אין כל הקולות, ספציפית, נראה
לוויתן. השאלה על לוויתן, הוא נגנז. לצור זה הוא צריך לצאת מהמים, זאת אומרת, בתוך המים הוא משמיע את הקולות.
איזה סולה, שומעים שם, יש איזה...
אוקיי, בסדר.
מוזר שרק לוויתן ודולפינים שיונקים דווקא.
אוקיי, אני צריך ללכת לבדוק, בסדר. מה הוא קורא? בגלל שלי אנציקלופדיה, נראה מה אני עושה. אם הייתי מומחה לבגת הים, הייתי יכול לדעת. על כל פנים, אבל בעלי החיים, הבריאה התמלה קולות. קולות לא חטובים למילים. זה מה שקרה ביום השישי כשנברא האדם. אבל לפני זה, בעלי החיים, לכן אמר רב צודק שזה ההתפה של הענינו. כי לרענן פרושות דבר להשמיע קולות לא ברורים. אז מזה אנחנו גוזרים גם כן, אמר חבדלת רננות. זאת אומרת, אמר דיבורים, נוסחאות כאלה שהיו ידועות לשלמה, שבעזרתם הוא קיבל לפתוח את ההיכל, את הדלתו של המקדש. בסדר, כן, ענה לא ענה, זה לא עשה בעיסוקים. אבל שמענו מתוך זה שרינה זה קול מיוחד. אני חושב שכבר אמרתי לכם, יש פה הערה, ובסוף השס הבלנאי, השסים של הגדולים, במסר השבת יש שם, של מי אמר?
פינסק.
מי?
פינסק.
אז הוא אמר חבדלת רננות, זה הכוונה למזמור חבדלת. כי הוא אמר שום שערים ראשכם ונעשו טיפשי עולם. אז הוא אמר, תחיל להגיד תהילים. הוא אמר תהילים על הסדר. הייתה לשלמה ביד, אמרתי לי, חשב שזה... אמרת לה, טוב, במלחמת השחרור, שהייתה פה הפגזות, אז יש שום המקלטים, אז יהודי הירושלמית אמרה, טוב, מה אתם סומכים על הקדוש ברוך הוא? תתחילו להגיד תהילים. על כל פנים, אמירה תהילים זה הפתרון שמתחילים על הסדר.
ולמה זה נחשב קולות לא ברורים? כמו ששלמה אומרת, אמרה, גבדלת הסמך,
נתחיל לכם, נתחיל לכם. נתחיל הגדעה בגמרא, מרננים אחריו. ואז, אם זה דיבורים ישירים, יש עדים. אנחנו אומרים מרננים אחריו, זאת אומרת, זה לא ברור. זה אמירה רומזת.
למה הרמונה של שלמה זה לא ברור?
אני מתחיל אחרת. אם אני מקבל שזה הגדרה של רננה, ואנחנו עוד נראה שיש בעיות, עומדים בקטע. כמה דברים מהזוהר, מה זה רננה? רננה קשורה ללילה או משהו כגון זה. אז הכוונה היא, כשאתה אומר דברים, מה אמר שלמה כדי שהשערים ייפתחו? כשאתה אומר סושרים ראשיכם, אני שומע, הוא אמר סושרים, כשאתה אומר, אני אמר לך עכשיו בגמרא, למען דוד עבדך, אל תשב פני משיחיך, הוא אמר דיבורים, דיבורים שאנחנו לא יודעים מה התורך שלהם, יוצאים בלשון הגמרא, אולי בלשון רננה, כך אולי אני אפרש את זה. על כל פנים, המושג רננה הוא מושג של דיבור לא מהיר, לא ברור, משהו שהוא לא חלק. אז כאן כתוב, קבל רנת עמך, עמך. אוקיי, אז כן.
למה, זה לא קשור, אבל השאלה עולה מאליה. אז למה לכם לרננה? למה...
אז יראה, זה מה שהוא אמר, אז ירננו כל הצייר. יש דברים שאתה לא יכול לנסח אותם. יש דברים שאתה... בים 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 בים, מה אמרתי? בים 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 בים. הרי אתה יודע, בישיבת מיר, בימי שמחת תורה, אמר לי אחד מרבותיי שלמד שם, היה רבי רוחם המשגיח, אומר שישירו רק שירים עם מילים. הוא אומר, מדוע כשאתה שר בימבום בימבום, אז המחשבות שלך יכולות לעשות אותך למקום אחר, אתה לא זוכר שאתה רוקד לכבוד התורה, אבל אם אתה שר סושרים, אז אם ברגע אתה מקשיב למה שאתה אומר, אז המילים מנחות אותך למסלול הנכון. זה טיעון צודק למילים. לעומת זאת, אני יכול להגיד לך הפוך, כשאתה שר עם מילים, אז אתה לעולם קצור. אתה, לך יודעים, בסדר. אתה רוצה להביע לרש ברוך ליושב על החסדים שעשה איתך. זה לא נכנס לדבר הזה. אין לך חינם, אבל אם אתה בין בומבו, אז אתה יכול בפגישת מעשה, אם אתה יהודי בעל מדרגה, אתה יכול בבין בומבום הזה להגיד שאני מודה לך ואני מברך אותך. זאת אומרת, אם אתה במדרגה טובה, אז הניגון מכניס אותך לאטמוספירה שאתה יכול שם למצוא את הביטויים היותר נוחים בדבר הזה. כן.
זה לא קשור, זה קשור ממש לא קשור.
רגידה של קשור, שאל טוב, אבל לא מונה לנה.
קומי רוני בלילה, רגידה של תורה. כל המשגים האלה.
סליחה, רגידה של תורה זה קימתה לקושי בפסוק. לקום בלילה, מה אתה צריך תשעת? למה אתה צריך להשמיע קולו? אז כמובן, מה הפשט הפסוק? הבכי בלילה, זה פסוק באיכה, החורבן, הצער, במשך היום, במשך היום אתה מדבר עם האנשים אחרים, אז אתה קצת מפיג את העבר, אבל כשאתה נמצא לבד בלילה, אז אתה מרגיש לעצמו בודד, אני מקום לרוני בלילה, רוני בלילה לראש השבועות, אני אומר, את הזעקה שלי אני מבטא בלילה, כשאף אחד לא יכול להרגיע אותי, ואז אני, פתאום אני נזכר שאני לבד, או משהו כמו זה. זה הבדיחה שאני תמיד מספר שיהודי נוסע ברכבת, ויושב כמו לא יהודי אחר. אוי! אתה מספר לי מה הבדיחה. הבדיחה היא שאנחנו יהודים, ושנינו יהודים שאין לנו פרבוסת, ואנחנו פרבוסת בעיות, וכאן השוטר רוצה לתפוס אותנו, וכולי וכולי. אנחנו שנינו יודעים שיש לנו בעיות משותפות, או משהו כגון זה, אז בהנחה הזאת אני מוציא את כל הדאגה שלי. אז אתה מספר לי, גם אני סובל ככה. זאת הבעיה. האם אני אגיד לך את הבעיות שלי, אני אתן לך הנחה, והנחה אתה תמיד כבר מה אני רוצה. על כל פנים...
זה שיש של תורה?
בבקשה?
זה רינה של תורה?
לא, זה דרשת התורה. זה דרשת הגמרא. הגמרא אומרת, אמא, הגמרא אומרת כל מי שהולך בדרך, הוא לא מפליט דיבור, ומדברי תורה הרי מתחבר על זה. מילא שאתה עולה ויש אנשים אחרים, אז הם מסיקים אותך ממחשבות, ואתה צריך להיות מנומס, אתה צריך להתייחד לזה. אבל כשאתה עולה בלילה, אין לך אף אחד שיפריע לך, למה אתה לא לומד? אז קומי רונים בלילה, זה אומר מנה של תורה, כשאף אחד לא נמצא, אתה לבד בבית המדרש, סתימן, אתה יכול להניג את ממך למה שאתה רוצה, למה אתה צריך לעשות את זה לכיוון אחר? לכן רינה של תורה כעונה, כשאתה בודד אתה יכול את המחשבות שלך להטות להפיכה קונסרטיבי של תלמוד תורה. על כל פנים, של הפרשן, שהוא יכול לו, הוא הוציא את הפסוק מהקשרו באיכה. כשאתה אומר, קוני רון, רואים עליי, אני אומר, עינה של תורה. קמת מהשינה, תתחיל ללמוד, מה אתה מלבד את המוח בבין נער שתיים? אני גם כאילו בלי. על כל פנים, נכון לרנינה וכל הסיפורים הללו, הם דיבורים של, כמו שאומרת, אז אני מצא היה, זה דיבורים אולי עוד לפני הניסוח, אולי עמוקים יותר מן הניסוח, כי הניסוח הוא מקבע אותך במחיר מסוים, ואילו השירה הפתוחה מאפשר לך כל מיני ביטויים להכניס בתוך המנגינה הזו, בתוך הלחן שאתה עושה. על כל פנים, המושג רננה, אז תפקיד קבל רינת עמך. לפעמים גם יכול להיות, כמו שאמרתי, שהרננה הזאת מסיתה אותך למקום שבכלל לא חשבת ללכת אליו. סגבנו, תארנו נורא, מה זה קשור לרינת עמך? קודם כל, עצם המושג נורא הוא נוראי. זאת אומרת, יש בו מין המפחיד, יש בו מין המאיים, ויש בו תפילה להגיע למסגר, להגיע לטהרה. איך זה קשור לרינת עמך? זה כנראה מה שהעסיק אותו, ותראו איך הוא ניסה להגיע אותו. הפנים הנשמתי של כנסת ישראל, הרי הוא מיוחד בגלל קדושתו. ואם החיצוניות מסתירה, פעולה חיצונית מסתירה את הפנים הזה, עד שפאר הקודש איננו נראה, הנה הרינה הקדושה, הבאת הגמישה, בשפה ברורה, בנעימה, בנגינה מוזיקלית, חודרת לי ומחשפת את היופי הטהור הפנימי, ומתגלה תכונתה הרגושה של נשמת האומה, השויה בתוכניתו של כל יחיד ויחיד יחידי בניה וכליל גווני אורותי המזירים. אז יש פה שתי הנחות יסוד. יש הנחות יסוד. יש מה שנקרא בביטש מדוברת, הפינטה לאיד, נקודה פנימית דקה יהודית. יהודי שהוא ממומר, יהודי שהוא טעון, ופתאום אתה רואה איזה פעולה, רואה איזה ילד קטן יהודי, הוא מראה לו פנים. אז אתה אומר, הנקודה היחיד שלו היא פעולה. בכל מיני נניח קיבוצים לאומיים, שעמוסים, וכל מיני דברים, שחקני כדורגל, יש המון סיפור, פתאום הוא עושה איזה מעשה מיוחד. נטו, נקי, יפה, זה נקודה יהודית שטובה אצל בעלי תשובה, אצל אנשים שרחוקים מהיהדות, אתה יכול לראות את הנקודה הזאת. אני אומר, מה קרה? יש לו נקודה אחת, יש לו נקודה, זה הרי משפט הפתיחה. משפט הפתיחה מדבר שיש איזו קדושה בעולם הנשמה של היהודים, ואתה לא יכול לראות אותה, כי החיצוניות מסתירה, החיצוניות מסתירה מפני שהוא אין לו כסף, מפני שיש לו צרות וכולי וכולי. אז את פאר הקודש זה אי אפשר לראות. אבל אם יש לו איזה ניגון, אם יש לו איזה נימה, הוא נטע לעולם המוזיקלי. זאת אומרת, במוזיקה, מה אתה עושה בבוקבוק הזה? אז אם אני יש לי אוזן קשובה, אתה יכול... אנשים בעלי נטייה אומנותית יכולים להבחין אם הניגון הזה הוא ניגון של עצב, אם הניגון הזה הוא ניגון של כיסופים, אם הניגון הזה הוא ניגון של שמחה. זאת אומרת, הניגון, התווים המוזיקליים מביאים אותנו למחוזות שההגייה, הניסוח, לא יכולים לעשות, לא יכול לבטא את זה. וזה גורם לנו לנסות להבין שיש לו איזה נקודה, מה היא באמת האומנות של חז"ל? מה היא האומנות של זמר? הוא יודע להתאים את הנסיבות. משמיע. אז אם אני מבקר מוזיקלי ואני מבין בזה, אני אומר, פלואידי, הוא כאן מבטא את, את הקנייה שלו, הוא מבטא את ה... אתה יכול להכיר את היתמות שלו. כל מיני יסודות נפשיים שהם באים לידי ביטוי במוזיקה, כן.
הרב פה כותב בשפה ברורה, זה לא, לא דווקא בביטוי של מילים.
יש כמה, הוא אמר, ערינה הקדושה, הבעת הקדושה בשפה ברורה. אמר, בנימה ונגינה מוזיקלית, נגינה מוזיקלית לא יכולה להיות שפה ברורה.
אז זה או-או-או?
או-או, אפשרויות רבות של דברים. אז היא חודרת ומחסקת, זאת אומרת, גורמת שתהיה חשיפה של היופי הדור הפנימי, ומתגלה תכונתה הקדושה שנשמת האומה, השרויה בתוכו, זה מה שאמרתי, הנקודה היהודית. פתאום אתה רואה, הנקודה היהודית, אתה יכול לומר את זה בכל מדרי אשכנזי. היה איזה גוי אחד, כתב בספר הקדושה, איפה הרעיון הזה עלה לו? הוא הזדמן למרוקו ביום הכיפורים, והוא שמע כל מדרי. כתוצאה מזה הוא בנה יסוד. הוא שמע במוזיקה הזאת את ה... אני יכול כמובן לדבר על כל מדרי אשכנזי. הנגינה וכו' מבטאת איזה רעיון פנימי בדבר הזה. אומנם, יש שההבטאה החיצונית היוצאת בכוח גורמת שאחרי ההתאמצות אשר הראתה בפזרה אל חילה להופיע מן הפנים אל החוץ את קרני אורה, תחוש חלישות שוב בפנימיותה. זהו חיסרון אחד שהרינה תוכל לגרום עם כל מה שהיא מקדשת ומעלה בשעתה את שלמת הקודש הפנימי. אמיתי זה. פורים! אז אתה יכול לראות בפורים תוך כדי ריחוד, ותוך כדי התעלות, איזה נקודה, נקודה אמיתית של פלואידי, ואתה יכול לראות איך שהוא משתולל. מה קרה? הוא בריתמוס, הוא בתנועה של הבאה. אז בנסיבות מסוימות ההבאה הזאת היא הבאה מאוד מאוד עדינה, והיא עולה להיות, הוא משתחרר בכל מיני מוסכמות, פורים היום, אז הוא משתגע. פורים, כמה פעמים בתם עבודת הפורים. כשחזל ישבו פורים לכיפור, אז הם אמרו, יש פה נקודה פנימית. יש פה נקודה פנימית שהשמחה יכולה להעלות אותה, ויש פה דבר כזה, שמה שאתה פורץ מהנורמה, אתה פורץ במסגרות, אז אתה יכול... להגיע לנקודות סביביות. אני אומר, הרינה הזאת, תקפיקו אותם יפה, אומר, יהיה אומנם, יש ההפתעה החיצונית, היוצאת בכוח, הרי זה עוצמה, יש פה עוצמות בשירה, גורמת שאחרי ההתאמצות, אשר הראתה בפזרה את חילה, היא ביקשה להתבטא. בימבמבם, הוא מרים את הכל, הוא מרים את הכל חזק מאוד, אז זה לא... מה הוא עשה? הוא עשה להביע את מה שיש לו בפנים. להופיע מן הפנים אל החוץ את קרני ההוראה. הוא ניסה להתבטא, וזה לא הלך לו. אז הוא נשאר, תחוש חלישות שוב בפנימיותה. זהו חיסרון אחד שהרינה תוכל לגרום עם כל מה שהיא מקדשת ומעלה בשעתה את שלב את הקודש הפנימי. אתה יכול לראות... חלק הראשון פה
לא מכיר פה. כי פה החלק הוא אומר זה יחליש אותו לא בגלל שיצאו דברים לא טובים, בגלל שאולי הוא ציפה לי יותר.
יפה.
היה פה פער מהרצוי למצוי.
אתה לא יכול לראות, אני מבין בשמחת תורה, כי זה ההתנהלות שלנו. אתה לא יכול לראות בשמחת תורה התלהבות אמיתית. ולא חסר הרבה שזה גולש מיד למשוגעסים. אני בדרך כלל מתרתח אז. אבל כשאני נושא באחריות, שאני נושא באחריות, אז אני לא אכפת לי. אני מתכוון לומר שרוקדים, ומה מתחילים להשתולל. כמה כחוט השערה בין הריקוד הפנימי המהותי לבין ההשתוללות. מה יש? זה רק עד זה, רק עד זה. כך אני הסברתי לעצמי את הסיטואציה שהוא מדבר עליה פה. זאת אומרת, שיש התלהבות, יש שלהבת, יש התלהבות גדולה מאוד, אבל אם זה טיפ טיפה עובר את ה... עד אני שביעה, אין השיר שיר של כושים. עד אני שביעה, אין השיר שיר של כושים. משהו כמו זה. אתה יכול לראות גם בקפו של שמחת תורה. אתה רואה, זה מעליר, והענייה הזאת, אנא, זה משה, אנא, אתה רואה שלי זה צורם. מפני האנטיביוטיקה שיש בריקוד, ריקוד לאנטיביוטיקה, זה בוודאי זה מדרגה גבוהה מאוד. סליחה, איפה אנחנו מצאנו דיון כזה במקרא? כן. דוד ומיכל. דוד מחרפר בכל עוז. בלשוננו דוד היה על גבול ההשתוללות. והגברת הזאת, שהיא מאוד סולידית ומאוד מופנמת, והרי נותנת ביטויו גם בהלכות חנוכה. אחת השיטות שפותרות נשים מלברך ברשות הרבים, בנות מתפללות זה יפה. כשאני רואה נערה עומדת ברחוב באיזה קרן זווית ומתפללת כי הגיע הזמן מנחה, אני נסלט מזה. תפילה זה דבר פנימי. את גברת, מה את מוציאה את הפנימי אפשר ברשות הרבים? מה השכנים צריכים לשמוע אותם לברך לה את נגמר של חנוכה? באמת יש שיטה שלכם בגלל שזה ברשות הרבים פרסיה, אז לא, אישה פתורה לברך ברשות הרבים, או זה לא יפה שהיא תברך. אז יש דברים, מיכל הייתה מהסוג הזה, והיא אמרה, מה נכפת היום, מה אתה קרא לך שהשתוללת? היא תפשה את החיצונית והוא נתן לה בחזרה. זאת אומרת, הוא אמר, כן, אתם סולידים, אתם במילה גבולית סנובים, אבל אתם סנובים שלא רוצים להיחשף, ולכן אתם לא יכולים לרקוד. אבל אני, מה עוד אשר אמר לי, מה מכבד הכבוד שגם האנשים הפשוטים יהיו שותפים בה. אז הנה, אנחנו שומעים את הטענות, את הקטגוריה של מיכל בת שאול, אבל למעשה אתה שומע גם את הצד השני בדבר הזה. כמו שדוד, באמת, הלך כמעט לצד השני. הוא הגיע לדבר הזה.
אני חושב שיש פה פסקה שתי נקודות. מה שאני אמרה זה הנקודה השנייה שעוד לא קראנו. הנקודה שקראנו זה נקודה טיפה שונה. שיש לאדם איזשהו משהו מאוד מאוד פנימי וגדול. וברגע שהוא מוציא את זה החוצה, אז הגדולה של הדבר הפנימי ירדה קצת.
אתה צודק. אז זה סתירה מיניהו ביבו. ובכן, תוכל לגרום עם משהו ועוד כאשר על ידי צהלת הרינה. עכשיו הוא בא. כאן הוא אומר, זה היסוד של רינה, רננה מלבר, זה זוהר, רננה מלבר, יש דבר שהוא ניגו, מתוכו, מלגב, ויש דבר שהוא מלבר, זה חיצוני. ובכן, אומר, רינה יש לה צד חיובי, אבל יש לה גם היגים סליליים, הכוחות החיוניים מתעוררים. ויוכלו גם הכוחות הבלתי זקים וטהורים להיות נגדים ומתעוררים ממהם. אז זה לא בסדר. על זה אנו צריכים למידתה של העירה העליונה, המגבלת את הכוחות ומתארת את הרוח מכל הסיגים, ותכונת הגבורה שבה מוסיפה אומץ מסתר פנימי, להוסיף סיגור וגבורת עוד במעמקי כל נשמה. כל כך אופייני להופיע. ומתאפיינים בזה שהוא אמר, איך יש שני צדדים, יש את התזה ויש את האנטיתזה ויש את הסינתזה. יש צד אחד של התפרצות ויש פה צד טוב, יש צד שני של השתיקה. שניהם לא טובים, אתה צריך באיזה מקום שהוא לאחד לשניהם, לקבל מנת עמך. אבל הרינה הזאת יש לה זה גם דבר בעייתי. היה זמן היום, לא יודע, היה זמן שהיו נותנים אנטיביוטיקה, היו נותנים גם ויטמינים. מה קרה? האנטיביוטיקה היא אנטיביוטיקה, זאת אומרת, היא באיזה מקום שהוא תרופה דרסטית. התרופה הדרסטית באיזה מקום שהוא מוציאה את הגוף משיווי משקל. צריכים לאזן אותו. השיווי המשקל שהוציאו אותו בשביל להפריש את הדלקת שלו, צריכים לאזן אותו על ידי ויטמינים, כאילו להחזיר אותו לדבר הזה. קבל רינה תמך, ומכיוון שיש ברינה גם את הבעייתיות, שאתה יוצא מהגדר, שאתה משתולל, שאתה חושב, תורה, סגבנו, תארנו, ניקח לך בכמו שיר שזה משהו נוראי, משהו נוראי מפחיד, משהו נוראי מה...
הפסקה הזאת היא לא ההפך המוחלט מהפסקה הקודמת. הפסקה הקודמת דיברה על הגבולות שלנו, והחסד שלנו לברוך הוא זה להתאים את השפע לגבולות שלנו. פה זה...
על זה הדברים דורשים ממך. הקדוש ברוך הוא יש לו מה. אדם צריך להלביש את עצמו בגלימה שבכיס אחד כתוב אנוכי עפר ואפר, בכיס שני כתוב בשבילי נברא העולם. ומה יהיה? ואתה תעשה סלט משני הדברים האלה, ואתה תעשה הרכבה. לכן אמרתי, יופי אני לערוך פה. וקבל רינת עמך, תהיה מוכן לרנן, לעשות דברים שהם למעלה מהבאה. אבל תזכור שהמגמה של כל זה סגבנו, תארנו נורא, אני רוצה להיות טהור. והמפחיד הוא שזה נורא, זאת אומרת, זה משהו מאיים, כיוון שאני מכניס לקוקטייל הזה משהו מאיים, אז יוצא לי משהו מורכב לטובה. וכן.
וגם ביחס לביטויים, הרב בפסקה הראשונה דיבר הרבה על החסד, על החסד הגדול, ופה הוא דיבר על העירה העליונה.
נכון, זה הרכבה של אהבה ועירה. זה בדיוק הדבר. כן.
לא הצלחתי להבין איך זה שמתאום מצליח לבטא את הפנימיות באופן נכון, זה איזשהו גורם חלישות לפנים. שרק כותב פה ש... שהחיזרון הוא שאם לא... אם לא...
לאיזה פסקה אתה מתכוון?
בפסקה הזאת של...
תקרא.
כשהוא מדבר על החיזרון היה ונונם, יש... גורם שאתה התמצות אשר אתה בזמנה את חילה להופיע מן הפנים אל החוץ, תוני ההוראה. תחוש חלישות
שהופיע לי אותה. להופיע, קשר. למה אני רוקה? אדמור אחד ניסה להסביר למה חסידים שותים יש כדי לרקוד. אז הוא אומר, בן מלך אחד, תאוויה, וגדל שם בין האנשים פשוטים. הגיע לו ידיעה מהעיר הבירה שמצאו נפט. האנשים הפשוטים האלה לא מבינים מה זה נפט, יש את כלכלת המדינה, אבל הוא יודע משהו. אז הוא רוצה לשמוח, הוא לא יכול לשמוח לבד, הוא רוצה לשמוח יחד איתם. ויגיד להם שיש נפט, לא ידבר עליהם. הוא מזמין את כולם לבית מרזח על חשבונו. והם שותים יש, והם מתחילים לרקוד, והוא רוקד איתם. הם רוקדים מכיוון נתנו להם יש, והוא רוקד עם מזל נפט. אז הוא אומר, זו הפעולה החיצונית, יש לו סיבה פנימית. והסיבה החיצונית, אני רואה אותה, אני רואה אותה בריקוד.
אבל החלישות הוא בחיצוניות, לא בפנימיות, לא?
סליחה, עוד פעם.
אבל החלישות, בחיצוניות, איך שהוא מבטא את זה, לא? זה לא בפנימיות
עצמה. בוודאי שכן, הרי זה לא אמיתי. אצל האנשים הכפריים האלה, החלישות היא שהם שמחים בשביל האלכוהול שזורק להם בדם. והוא שמח על הבשורה
הגדולה. אבל הרב כותב, תחוש את החלישות שוב בפנימיותה.
תחליש. זה בדיוק מה שהוא טוען. על ידי זה שזה לא טוען, הוא מסתכל עליהם, והוא רואה שהם שמחים בשביל היעש, טיפשים. הוא לא יכול אפילו... אז הפנימיות שלו גם נחלשת, שאנשים לא שמחים על שמחה אמיתית. אז צריך איכשהו לאזן, זה בדיוק. הראייה שצריך לאזן את זה.
לא, אני חושב שמה שלא. גם הוא עצמו, איתן לא היה אף אנשים אחרים אחר. הוא היה מתחיל ללנן, גם היה מתיש את הרישות במיוחד.
נכון.
למה הוא מתיש את הרישות במיוחד? כי הוא לא הצליח לבטא את המאה
אחוז של הפנים שלו. אמת, אמת, נכון מאוד.
אז הפנים שלו נכנס, כי הוא מרגיש שהוא רוצים לא את
המאה. לכן, הרצון השום הזה, זה שמשחק פה, הוא מבקש לאחד את כולם. ועל זה אנחנו מתפללים, עלינו ועל כל ישראל. בצירוף ההשפעה הכללי של כנסת ישראל על כל ההוויה, על כל היקום וכל העולמים כולם, קבל מרינת עמך וגלה בטובך את פנימיות קדושת נשמתם, מתוך אותה הופעה של רינת הקודש, ומה שנוגע לכוח הנשאב על ידי האבא המתגבר, ומה שנוגע ליחס של יתר הכוחות המתעוררים בצדים החיצוניים מצד ההתעוררות הפנימית, שרק קדושת העירה הפנימה הפנימית היא התרופה המיוחדת לזה אנו אומרים. בשביל כך שסגבנו תארנו נורא. זאת אומרת, אנחנו מבקשים שתהליך השמחה שלנו יעבור סינון. אנחנו מבקשים שתהליך הזה, שהוא יעבור איזה בדיקה מחודשת. נורא, סגבנו תארנו, כי אנחנו הבאנו לשולחן הדיונים, הבאנו שמחה. אבל השמחה הזאת צריכה זיכוך. והזיכור הזה יתנהל על ידי שני הדברים האלה ביחד. אני חושב שזה דוגמה קלאסית של קבר של הרב קוק, שגם מצד אחד העולם הפנימי, אמר לי הרב שפיזאי, היה הרב של רמת גן בשלב מסוים, הוא מראשוני מרכז, שהמדיניות האנגלית שנקבעה על ידי דבר המלך במועצתו, שלא, אסור לעשות על יד הכותל שום פולחן דתי, לכן אסור היה לקרוב התורה, והיה שולחנות בימי הערבי והאנגלי. וכתוב שם, שפעם בחודש מותר, בקידוש לגומי. אסור שיפור בכותל. אז זה היה בכל המועד. הגיע רב שמזי ואמר לרב, עשינו שמחת את השבעה בכותל ורקדנו. אז הוא חש, סידרו את האנגלי. אז הוא חשב שהרב אמר לו הרב, רקדתם ומורה מקדש. הרב חשב שלרקוד על יד הכותל, הוא היה אומר, אולי היה מראה שמותר. זאת אומרת, האיזון הזה, צד אחד ריקוד וצד אחד מורה, מורה מקדש. קבל מדינת עמך בדרגה של הרננה, וסלבן את הרננה מורה. אמרת, זה שני חצאים של משפט, זה שני חצאים של פרס, שבקרה הזה הם משלימים אחד את השני.
למה היה רק כשהיה אומר שזה שונה?
יש לו גם יסוד חסידי. היסוד החסידי שלו היה מתעורר.
about